הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. ובפרק הזה אנחנו נדבר על גישה הוליסטית להגנה על קניין רוחני. איתנו באולפן רימה פוגד שנדלסון, סמנכלית קניין רוחנית בחברת סטארט-אפ, יושבת ראש אגודת עורכי הפטנטים בישראל, כמעט 20 שנה בתחום, ובזמנה הפנוי רימה גם מסקרת את תוכנית הקרישים באספקט של קניין רוחני, אז לגמרי שווה לעקוב אחריה, תודה רימה שבת. ודימה ליטווק, ראש מחלקת טכנולוגיה ועיצובים מקבוצת ריינולד כהן, גלעד ברקת, דימה מעל 15 שנה בתחום, וכמו שאמרנו, נדבר על גישה הוליסטית לקניין רוחני. אז תודה לשניכם שבאתם.
תודה, ענת.
אז דימה ורימה, אנחנו רואים שמרבית החברות עדיין מתמקדות בסוג אחד של הגנה. בדרך כלל פטנטים ופחות בונים אסטרטגיה שמשלבת גם זכויות קניין רוחני אחרות. מהי בעצם הגישה הוליסטית להגנה על קניין רוחני?
בואו נתחיל מתזכורת בכלל, מהו קניין רוחני? אז קניין רוחני הוא בעלות על הרעיונות, ההמצאות או היצירות שלנו, כך שאחרים יוכלו להשתמש בהם מצד אחד עם הרשות שלנו. אם אנחנו רושמים אותם, אז הם יצטרכו לבקש את האישור. למשל, בקניין רוחני אנחנו מדברים על מספר זכויות, כמו פטנטים שמגינים על המצאות טכנולוגיות, למשל איך דברים עובדים, או ממה הם בנויים, או מאיזה חומרים הם עשויים. דוגמה לפטנט יכולה להיות, נגיד, שיטה להתפלת מים, או לאיזשהו מכשיר רפואי חדשני שמישהו פיתח, והפטנט נותן בלעדיות ל-20 שנה על ההמצאה. הנושא השני, דרך שנייה להגן על קניין רוחני, זה עיצובים, הגנה על עיצוב. למשל, אם יש לי מוצר חדש שפיתחתי, או אני נמצא בשלבי פיתוח אחרונים שלו, ואני רוצה להגן על המראה החיצוני שלו, אז אני אגיש בקשה לעיצוב, וזה יכול להיות למשל על צורה של בקבוק, או רהיט חדש, או ממשק גרפי של אפליקציה, אפילו משהו שאולי יכול להפתיע את חלק מהמאזינים, אבל גם על זה אפשר להגן בעיצוב. הגנת עיצוב גם נותנת הגנה ל-15 עד 25 שנה. אוקיי, אז פטנטים אמרנו 20 שנה, עיצובים 15 עד 25, תלוי במדינה שבה זה מוגש. סימני מסחר, זכות נוספת, מאוד מאוד חשובה. סימני מסחר עוזרים לנו להגן על המיתוג, אז זה יכול להיות הלוגו של חברה מסוימת, או שם של החברה, או שם של מוצר מסוים, או אפילו צליל, או צבע מסוים שהוא מזדהה עם השירות או החברה, או המוצר שאנחנו מדברים עליו. היתרון הגדול בהגנה על סימני מסחר, זה שההגנה הזאת יכולה להיות גם לנצח, כל עוד אנחנו נמשיך ונשתמש בסימן, ונשלם את האגרות כדי לתחזק את הרישום שלו. זכות רביעית שאולי, חלקכם ככה שמעתם עליה, אולי פחות, אבל אנחנו כן יודעים שזה שם, זה נקרא סודות מסחריים. אז סודות מסחריים מגינים על מידע עסקי או טכנולוגי של חברה. זכות מאוד מאוד חשובה, שבעצם קשורה לנו-האו של החברה, על כל הדברים שלא היינו רוצים שיצאו החוצה, וזה יכולה להיות איזושהי נוסחה כימית, או שיטת ייצור מסוימת, או איזשהו אלגוריתם שחברה עובדת עליו, והיא לא רוצה שנגיד עובדים ייקחו החוצה כשהם עוזבים את החברה. וזכות אחרונה שאני רוצה להזכיר להיום היא זכויות יצרים. אנחנו נזכיר את זכויות היצרים בהמשך. הזכויות יצרים מגנות על יצירות מקוריות, למשל סרטים, ספרים, שירים, תמונות, קוד תוכנה למשל.
נכון.
והן מעדיקות ליוצר את הזכות הבלעדית להחליט איך להשתמש ביצירה שלו. למשל, למי מותר לשכפל אותה או למי מותר להפיץ אותה. ומשך הזכות היא עד 70 שנה ממות היוצר. ולא צריך לרשום אותה בדרך כלל.
טוב, המאזינים ממש מומחים על הזכויות קניין רוחני, אז בעצם באנו לדבר על הגישה ההוליסטית, והגישה ההוליסטית אומרת שאנחנו לא מתמקדים רק בזכות, הרבה פעמים אומרים קניין רוחני פטנטים, אלא אנחנו משולבים בין הזכויות השונות, בצורה אינטליגנטית, בצורה אסטרטגית, באופן כזה שזה באמת ממקסם את כל הזכויות שרלוונטיות לנוצר שלנו, לחברה שלנו.
בדיוק, זה כמו נגיד להגן על הבית. כן, אז לא מספיק שיש לך מנעול טוב לדלת, צריך גם שתהיה גדר, גדר טובה, גדר גבוהה, מערכת הזקה עם חיבור למוקד רצוי, תאורת חוץ, ולפעמים אפילו כלב שמירה.
וביטוח דימה, וביטוח, לא לשכוח.
הכי חשוב. וכל אמצעי הגנה כזה הוא מכסה היבט אחר, אבל ביחד הם נותנים איזשהו מכלול שהוא גם חצי פסיכולוגי כזה, אנחנו מרגישים טוב שאנחנו מוגנים, והוא גם פרקטי באמת, כשהזקה מופעלת אז היא מופעלת.
מדהים, מסתכלים על הבית מבחוץ, אז יודעים שהוא מוגן.
נכון.
שזה חשוב.
מדהים.
אנחנו קוראים את זה לעולמות של חברה, אז זה הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על איך אחרים רואים אותנו, איך מתחרים שלנו רואים אותנו, ובאמת ככל שהאסטרטגיה שלנו היא יותר משולבת והוליסטית ואסטרטגית, אז אנחנו נראים יותר טוב כלפי חוץ גם.
ומוגנים.
ומוגנים.
אתם יכולים לתת לי שתי דוגמאות לגישה הוליסטית מהתעשייה, לגישות שונות, כי אני מניחה שיש כל מיני גישות לחברות.
אז דוגמה מעולה יכולה להיות למשל חברת נייקי. אז זאת חברה שמשלבת שיטות הגנה שונות על הטכנולוגיה, יחד עם הגנה על המיתוג, יחד עם העיצובים השונים. אפילו אני מסתכל רק על הנעליים, למשל. אז בנעליים יש את הריפודים. זה ריפודים מיוחדים שיש טכנולוגיה מיוחדת לייצר אותם. קרית האיירמקס שכולנו ככה רואים בחנויות, כשאנחנו הולכים לקנות את הנעליים. יש שם הרבה מאוד חשיבה טכנולוגית ופיתוחים מיוחדים איך לשלב את הקרית בפנים ומאיזה חומרים לייצר. סימני מסחר של נייקי, כן, אז למשל הסווש המפורסם, או הסלוגן Just Do It, אלו הם סימני מסחר של חברת נייקי, והגנת העיצוב על הנעליים.
ואני מניחה שגם סודות מסחרים מן הסתם.
כן.
אני איתנו עוד דוגמה, היא בעיניי באמת דוגמה מרתקת של חברת לגו, שבאמת אני חושבת שחלק מאותה אימפריה שהיום היא באמת בזכות הגישה מאוד מאוד אסטרטגית הוליסטית לקניין הרוחני שלה, לחברה שהתחילה להגיש פטנטים בשנת 1958 לפני הרבה מאוד שנים, שאז הם באמת יותר התמקדו באופן שבו הם מחברים את הקוביות, אבל לאט לאט עם השנים זה נהיה ברור שזה לא מספיק בשביל לבנות המותג החזק שהם רצו להיות. אז באמת אנחנו רואים אצל חברת לגו, גם פטנטים על הטכנולוגיה שלהם, אבל גם סימני מסחר, הלגו, סימן מסחר האדום, מאוד לא מזוהה עם החברה, וגם עיצובים על איך הבילדינג בלוק, הקוביות שלהם נראות, גם זכויות יוצרים כמובן על ההוראות ועל הדרך שהם מתארים את שיטות הבנייה שלהם, אבל מה שמעניין בחברת לגו, שבאמת לאורך השנים הם הגישו אלפי פטנטים, והם הרחיבו את זה, הם כל הזמן התחדשו וכל הזמן חידשו, והגישו פטנטים על הסטים החדשים שלהם, הגישו עיצובים על אולי אתם מכירים את המיניאטורות, הבובות הקטנות, יש עיצובים על זה. מזמן פיתוחים התחילו להכניס רובוטיקה וכל מיני אפליקציות ו-VR, כלומר ממש התרחבו באופן שבו הם מגינים, ומה שנחמד שהם יצרו מותג חזק, שהיום בעצם אנחנו יוזדים מהר מאוד לזהות שמישהו מחכה את לגו, הוא לא אמיתי, החיבור לא מספיק חלק, כלומר כל החקיינים הם באמת, זה נראה כמו לגו, אבל זה לא כמו לגו, וממש שבנו מותג מאוד מאוד חזק, שמבוקס גם על הטכנולוגיה, וגם על כל השאר, ולפני אילו שנים שהחברה הייתה בקשיים, אז הם לקחו עוד כיוון מעניין, שזה שיתופי פעולה עם מותגים אחרים, עם מלחמת הכוכבים, ועם הארי פוטר, ועם דיסני, שזה בעצם ניצול זכויות קניין רוחני של חברות אחרות, שנתנו להם לשונות שימוש על המותגים שלהם, וזה גם מאוד מאוד חיזק את החברה, וחשף אותה לעוד סוגים של קהל.
מדהים. יש סיכון בהסתמכות על הגנה בודדת?
תראי, חשוב להבין את החסרונות בהסתמכות רק על סוג אחד של שכבת הגנה. ככל שנסתמך רק על סוג אחד, אז כמובן כל האסטרטגיה שלנו תהיה פגיעה יותר. למשל, אם יש לנו רק פטנטים, אז הם הרי מוגבלים בזמן, נכון? אמרנו ל-20 שנה. וייתכן שגם המתחרים ימצאו דרכים לעקוף את הפטנט שלנו. אז בכלל, יכול להיות שהתחרות תגיע הרבה יותר מהר. אם משקיעים רק בסימן מסחר, למשל, אז גם אפשר לבנות מותג, אבל זה לא מספיק.
חברת דייסון, שזה בדיוק יושב על הנקודה שדימה אמר, כשיש זכות אחת מוגנת, אז באמת יותר פגיע. כשיש יותר, אז גם אפשרות אכיפה הן גדולות יותר. למשל, חברת דייסון טבעה מתחרים, חלק מהמתחרים על הפטנטים, על הפרות של הטכנולוגיה, אבל חלק על עיצובים, בגלל שחלק מהמותג שלהם היה האסתטיות, הנראות של המוצרים שלהם, אז חלק מהמתחרים בכלל חיכו את העיצוב, ולאו דווקא את הטכנולוגיה. אז כשיש לך זכויות מוגנות מכמה סוגים, אז יש לך גם אפשרות לאכוף את זה מול מתחרים מסוגים שונים, כי לפעמים מתחרה רק מעתיק אותך את העיצוב, ולא מעתיק את הטכנולוגיה. אז להם הייתה אפשרות לתבוע מתחרים על עיצובים ומתחרים אחרים על הטכנולוגיה, בחלק גם וגם. אבל כן חשוב להגיד, בתור מי שעובדת בחברות, וזה מה שאני רואה, שבאמת נפלט שחברות פחות מודעות לגישה הוליסטית הרבה פעמים, ופחות מבינים את ההבדלים בין הזכויות השונות, ובכלל היכולת להגן לזכויות שונות, וזה חבל, ואני מקווה שככה אנחנו חושפים פה באמת עוד חברות ל...
לחלוטין, לחלוטין.
אני רוצה להוסיף שלמשל אנחנו, אני כעורך פטנטים שמלווה חברות או סטארט-אפים בשלבים שונים או חברות גדולות, והורגלנו לחשוב על פטנטים, אז היינו צריכים ואנחנו מנסים כל הזמן להילחם בזה ולחנך את עצמנו מחדש, איך אנחנו מסתכלים על הלקוח בכללותו, איך אני מזכיר, אם הוא פתאום מספר לי שיש לו איזשהו מוצר חדש, אני מזכיר לו, רגע, הגנת על השם, בדקת אם השם הוא פנוי, הגנתם על העיצוב לפני של המוצר, לפני שאתם שולחים אותו לסין, אז אלו שאלות שאנחנו שואלים כל הזמן, וזה חשוב כדי שביום יום נצליח לתת את המעטפת הכוללת של ההגנה ההוליסטית.
זה מידע סופר 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 חשוב. אז בואו נשמע שני טיפים שלכם למאזינים, מה הייתם ממליצים להם?
חשוב שתהיה לנו אסטרטגיה ברורה. אוקיי, אז בשלב הראשון אנחנו צריכים למפות את כל הנכסים שיש לנו. וזה קורה, אגב, כמו שאמרתי, ongoing, כל הזמן למפות, כל הזמן, פעם בחודש, פעם ברבעון, למפות ולהבין מה יש לנו. פטנטים, זאת אומרת, טכנולוגיה, עיצובים חדשים, סימני מסחר חדשים, סודות מסחריים שאנחנו כל הזמן צריכים לתחזק אותם גם. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, זיהוי השלבים השונים שבהם צריך לפעול. אוקיי, זה לא מספיק למפות, אלא לפני שאנחנו חושפים מוצר למשל, אז אנחנו צריכים אולי אפילו יום לפני להגיש בקשת עיצוב שלו, כי זה כך יראה המוצר שלנו, או בפטנטים אנחנו צריכים לתכנן את זה הרבה הרבה יותר אחורה בזמן, כדי שכשניצא כבר עם המוצר, אז אולי כבר יהיה לנו פטנט רשום במדינה כזו או אחרת. אז כל הדברים האלה צריך לסנכרן אותם, וזה משהו שעוד פעם, רימה עושה את זה בתוך החברה, אנחנו עושים את זה כיועצים לחברות, כל הזמן לתחזק את זה ולפעול בהתאם ולשאול את השאלות הקשות גם ביום יום.
ואני מוסיפה עוד שני דברים, דווקא אולי באמת בתור תפקידי כלקוח. א', זה באמת שיקולים כלכליים, אין מה לעשות, אנחנו באמת לא חיים בבועה, ודווקא הגישה הוליסטית לפעמים מאפשרת לנו לעשות איזשהו איזון, כי פטנטים הם הרבה יותר יקרים לרוב מסימני מסחר או מעיצובים. אז יכול להיות שדווקא כשאנחנו מסתכלים על כל הזכויות יחד, זה מאפשר לנו לעשות איזשהו איזון גם לאורך זמן. לנקודת זמן מסוימת, אנחנו יכולים אולי לחלק את התקציב שלנו בצורה חכמה יותר, ואסטרטגית יותר, וזה דבר אחד. הדבר השני, ולדעתי הכי הכי חשוב, זה להסתכל כל זמן קדימה. אז נכון שבנקודת זמן מסוימת, המוצר שלנו יצא החוצה, ואנחנו צריכים לראות מה הוא עכשיו, ואיזה זכויות רלוונטיות, אבל אנחנו גם צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו, איפה נהיה בעוד שנה, בעוד 5 שנים, יכול להיות למוצרים מסוימים אפילו עוד יותר, תלוי כמובן בסוג המוצר, ולנסות להתאים את האסטרטגיה של קניין רוחני, לא רק להיום, אלא גם למחר, ולראות איפה המתחרים שלנו יהיו, לאן הם הולכים, מה הטרנדים. יכול להיות שהיום אנחנו יכולים להגיש פטנטים, ולחשוב אפילו על מיתוג, על סימני מסחר, שאולי יהיו רלוונטיים לחברה בעוד כמה שנים, ויהיו רלוונטיים למתחרים של החברה בעוד כמה שנים, וזה מחזק מאוד את המעמד שלנו. חשיבה אסטרטגית תמיד הופכת אותנו לטובים יותר.
אני רוצה אולי גם להוסיף, צריך לחשוב גם על שילובים, למשל, האם כדאי לרשום פטנט על טכנולוגיה מסוימת, או עדיף אולי על חלק מזה לשמור כסוד מסחרי, או למשל, איך אפשר להשתמש בהגנות עיצוב יחד עם הגנה של סימני מסחר, כן, יש גם סימן מסחר תלת-ממדי שלא הזכרנו אותו, שזה בכלל עוד נדבך. אם יש לי מוצר צריכה מסוים, שאני יודע שיש לו אלמנטים פונקציונליים, והם אלמנטים עיצוביים, איך אני מגן על הגם וגם הזה, בכלים השונים שיש לי.
נכון, אולי בשורה התחתונה, זה ככה להתחבר למה שאמרת, מה שאנחנו כאנשי מקצוע מהתחום, וזה לא משנה אם אתה יועץ חיצוני או אתה אין-האוס, אנחנו אומרים שבעצם החברה כל הזמן צריכה להיות מיינדד לקניין רוחני, מקבלי החלטות, מנהלים, אנשים רלוונטיים בחברה, צריכים להיות מיינדד כל הזמן, כי באמת אחרת כל היופי הזה של האסטרטגיה הזאת, בשלם שם פשוט יהיה לא רלוונטי, אם לא תופסים את זה בזמן.
לחלוטין, לחלוטין, הרי חברות כל הזמן עושות חישוב מחדש, תוכניות עבודה, תקציבים.
זה כמו שחברה לא יכולה להתקיים בלי אסטרטגיה עסקית, אותו דבר, זה חלק אינטגרלי.
והנושא הכי חשוב זה המתחרים.
זה צודק כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק.
ולשנות אסטרטגיה בהתאם.
חד משמעית, סופר חשוב, אחלה טיפים. טוב, אז עכשיו לחלק של השאלות, מוכנים? הרגל קטן או שגרה יומית שממש ממש עושים לכם טוב בלב?
לי יש משהו קטן שאני עושה כל בוקר, שאני מכינה אוכל לילדים שלי לבית ספר. אז יש לי הרגל שכבר למדתי אותו לפני כמה שנים, אני תמיד מוסיפה להם טדקיות, ויש לי אותם מכל מיני סוגים, יש לי חבילה כזאת של כל מיני הידעתה וכל מיני דברים כאלה זה, יש סתם פתקיות למצב רוח וזה, ואני ממש משקיעה בזה, אבל זה ממש עושה לי מצב רוח טוב בבוקר.
מקסים ודימה.
אז גם אצלי זה קשור לילדים, זה לקרוא סיפור לפני השנה לבת הקטנה שלי היום.
מקסים. היום יש לכם אפשרות להחליף מקצוע, אוקיי? בלי שום שיקולים. רימה, במה היא תובדת? מה היא תעושה?
שאלה טובה שאני שואלת עצמי, אגב, לא מעט בכללי במשך...
אנחנו כולנו סלשרים, את יודעת, אנחנו קוסים מתחום לתחום.
אני די בטוחה שהייתי מוצאת עצמי כנראה באיזשהם עולמות יצירתיים. יצירת תוכן, אולי דווקא סרטים, אנימציה, משהו מעולמות היצירתיים. הרבה שנים רציתי בכלל להיות מנהלת אירועים, אבל אז בקורונה אמרתי כמה טוב שאני לא. אז החלום הזה התפוגן.
ודימה?
אני חושב שהייתי יזם בתחום המכשור הרפואי, מה שגם אולי התכוונתי במקור לפני שנכנסתי.
נכון, לא מאוחר אף פעם. וכישרון סודי שיש לכם, שאף אחד לא יודע עליו.
אז אני יודע לכתוב בשתי ידיים.
מה?
הפתיע אותנו. ואת, כישרון סודי?
אני לא יודעת אם הוא סודי, אבל אני חושבת שזה כזה שוק של כישרון חבוי קצת כזה. אני חושבת שאני יודעת להשפיע טוב על דעת הקהל. על הסביבה שלי, יש לי יכולת לספר משהו, לשתף משהו בצורה כל כך משכנעת, שאנשים רוצים לעשות את מה שאני עושה, אבל בדיוק.
כוח על, רימה, זה כוח על.
כל מיני טיולים, או כל מיני דברים שאני משתף כזה חוויות וזה, אני פתאום מוצאת הרבה אנשים שרוצים לעשות את זה, להעתיק את זה as is. אז הגעתי עם השני מהמסקנה, שכנראה יש משהו ביכולת שלי להציג את הדברים אולי, או כאילו למכור לאנשים את החוויות של...
אולי הסבה למחירות, את יודע, זה גם...
טוב, עכשיו אני שואל את עצמי איך מצאנו את עצמנו כאן.
זאת אני, זה לא רימה, אנחנו מחליקים מקצוע. אז תודה, תודה, תודה רבה לשניכם, היה ממש כיף, ותודה שבאתם, ותודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.